אוקיי, מתחילים מלמד א' עמוד א', מהמשנה. מביאים עצים מן השדה, מן המכונס ומן הכרפף, ואפילו מן המפוזר. איזו כרפף? כל שסמוך לעיר, דבר רבי יהודה. רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפותחת, ואפילו בתוך תחום שבת. אוקיי, טוב, צריך להתחיל להבין. קודם אומרים, מביאים עצים מן השדה. אפשר לאסוף עצים מן השדה, או לא לאסוף. אפשר, אני כבר תהיתי והשתמשתי במילה שאולי לא תדעת. האם אפשר לקחת עצים מן השדה ולהכניס אותם, להשתמש בהם להסקה ביום טוב? אוקיי? אז השאלה, מאיפה אפשר להביא עצים? לפי המשנה, אפשר להביא את זה ממקום שהעצים כבר מכונסים, ומן הכרפף, אפילו מן המפוזר. או אם זה בתוך כרפף, כן, למדנו כרפף בשבת, נכון? זה אזור עם גודל מסוים. לענייננו, לדעתי, זה לא צריך להיות גודל מסוים, כאילו גם לא רק לדעתי, לפי מה שראיתי במפרשים. העיקר בכרפף שזה אזור שמוסגר בעצם ומשומר. אוקיי? נראה אחר כך שיש מחלוקת בהמשך המשנה, האם זה צריך שיהיה לו פותחת שיש מפתח, וזה ממש נעול, או האם זה מספיק שזה בעצם אזור שכבר הוא שם הצידה, כאזור ספציפי ולא סתם פתוח בשדה. מה בכלל האיסור כאן ומה השאלה כאן? אוקיי? ממה אנחנו מודאגים? על זה גם יש מחלוקת. אוקיי? אז יש מפרשים שטוענים שזה עניין של מוקצה, זה רשי. אוקיי? אז רשי אומר, מן המכונס, אם כנסו מערב יום טוב, דגלי דעתי דעליים סמך, ואינו מוקצה, אבל המפוזרים מוקצים. אם הוא כבר כינס אותם מלפני יום טוב, ברור שהוא מתכוון להשתמש בהם. אבל אם הם מפוזרים, אז אין דעתו להשתמש בהם. אלא אם כן, לפי המשנה, זה בכרפף. אם זה מפוזר בכרפף, אז עדיין דעתו עליו, כי רשי אומר שהוא משתמר ומוקף סביב, ואפילו מפוזרים שבו לא הקצה דעתו מהם. אם זה מפוזר בשדה, אז מי יודע מה יקרה להם? אנשים יקחו, לא יודע מה יקרה, אז הוא לא חושב להשתמש בהם. אבל אם הוא כינס אותם בשדה, אז זה כבר, הוא כבר מראה שדעתו עליהם. אם הם בתוך הכרפף, אז גם בגלל שהם כבר בתוך הכרפף, אז לא יקצה דעתו מהם. זה רשי. אבל לא כולם מסכימים עם רשי. יש אפשרות אחרת. יש דעה אחרת שבעצם מה שמדובר זה עניין של המאמר. איסור מלאכה של מאמר. מה זה מאמר? לאסוף, לשים בערימה. אוקיי? אז אם הוא התוספות אומר, תימא, הבי מאמר, דו אב מלאכה. אוקיי? אז זה אפשרות אחת להגיד שהאיסור מלאכה הוא מאמר, ולפי תוספות גם זה הגיוני. כי מה הבעיה עם תוספות? תוספות אומר שכן מתירים מלאכות, כן, כולם מסכימים שלצורך אוכל נפש מתירים מלאכות, אבל תוספות אומר שזה רק מלישה ואילך, נכון? מהלש. אבל הפעולות הראשונות הן לא מותרים. אז לכן האיסור מאמר, ואז השאלה מתי זה מאמר? כאילו, אם זה מפוזר בשדה והוא מביא אותם, אז הוא בעצם שם אותם בערימה. אם הם כבר מכונסים, הם כבר מאומרים. אין איסור בעניין, אוקיי? ובכרפף, אז יש לשאול למה בכרפף אפילו מן המפוזר, אוקיי? אז הר"ן דווקא עוזר בעניין הזה. הר"ן אומר שהעניין הוא, זה נראה כמגבב לצורך מחר. זה נראה כאילו הוא אוסף לצורך מחר. זה לא בדיוק מאמר, אבל זה לא מוקצה, אוקיי? זה משהו בין לבין. ואז ברגע שזה נראה כמו, אז אפשר להבין איפה החילוקים, כאילו שבעצם, אם זה נראה כמגבב שהוא אוסף את זה, אז אם זה כבר מכונס, אז זה לא נראה. אם זה בכרפף אפילו מן המפוזר, אז אולי לא צריך לדאוג שזה נראה כמו בגלל שזה כבר בכרפף. אוקיי, אז זה כל החילוקי דעות במשנה, איך בדיוק, מה בכלל האיסור? האם זה מוקצה, האם זה מאמר, האם זה נראה כמגבב, נראה כאוסף? אוקיי. עכשיו, מה זה כרפף? אוקיי? מה זה כרפף ששם מותר להביא עצים? אז כתוב לפי רבי יהודה, כל שסמוך לעיר. אם זה סמוך לעיר, זה כבר נחשב כרפף. Okay? מה בדיוק השיעור של סמוך לעיר זה גם ויכוח. Okay? האם זה, יש דעות שונות, האם זה, הרשב"א אומר שזה 70 ושני שליש אמה, שזה מוכר לנו מתחום שבת, נכון? אם יש עיר ויש עוד עיר ליד, ובין שתי הערים בהפרש של פחות מ-70 ושני שליש אמה, אם יש בודקה כזה ומישהו חי, כן, יש איזשהו שמיעה כזה שריק, אז שם זה מחבר את שני הערים ושניהם בתוך אותו, כן, נחשבים כעיר אחד בעצם. אז בגלל שמוכר לנו משם, אז הוא אומר, סמוך לעיר זה זה. אוקיי? יש כאלה שאומרים, רש"י אומר סמוך לעיר ממש. אוקיי? שהוא בעצם לא אומר ממש, לא בדיוק ברור, אבל שכנראה הוא טוען שזה פחות מזה. יש עוד דעה שזה חצי מתחום שבת, שזה אלף אמה. אז יש דעות שונות בנושא, אף אחד לא בדיוק מבין מה זה סמוך לעיר שבמשנה. רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפותחת אפילו בתוך תחום שבת. אוקיי, עכשיו, לא ברור בדיוק איך הוא חולק הרבי יהודה, על זה יהיה ויכוח במשנה, בגמרא, אבל כרגע אני פשוט אסביר את המילים לפחות, אם נכנסים שם במפתח, ואפילו שזה בתוך תחום שבת, אוקיי? נחכה עם זה כרגע, כאילו אפילו בתוך תחום שבת זה בניגוד לסמוך לעיר, נכון? אז דבר ראשון הוא מכניס מפתח, אבל דבר שני הוא אומר אפילו אם זה בתוך התחום ולא חייב להיות סמוך. אז נראה שתי אפשרויות בדיוק מה המחלוקת בין שניהם אחר כך. אמר ביהודה אמר שמואל, אין מביאים עצים אלא מן המכונסים שבקרפת. Okay? רבי יהודה בשם שמואל אומר, אסור להביא עצים אלא אם כן הם מכונסים בקרפת. Okay. אז עכשיו אומרים, והנענתנן, הרי מה שהוא אומר חולק ישירות על משנתנו. כי מה כתוב במשנתנו? מן הקרפת ואפילו מן המפוזרים. כן, כתוב כאן שאסור להביא, בדבר רבי יהודה כתוב, אין מביאים עצים, בוא נגיד את המילים אחרות, מן המפוזרים שבקרפת. נכון? כי הוא אומר, אין מביאים עצים, אלא מן המכונסים. אז עכשיו במשנה כתוב שמביאים מן המפוזר בקרפת, נכון? אז בעצם, לפי המשנה שלנו, אפשר להביא עצים אם הם בתוך קרפת ומפוזרים. מצד שני, כתוב בדבר רבי יהודה אמר שמואל, שלא מביאים עצים, אלא מן המכונסים שבקרפת. אז בעצם, מה קורה כאן? אז עכשיו הם אומרים, מתניתין יחידה אהי. המשנה שלנו היא דעת יחיד, והייתה דעה אחרת, תקופת התנאים. איך אנחנו יודעים שהמשנה הוא דעת יחיד? פתאום אנחנו נלמד שעל דברי משנתנו שנלמדו באופן סתמי, זה דווקא שיטת בית הלל, והייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל על הנושא שלנו. וכפי שלמדנו הרבה, ובמיוחד במסכת הזאת בפרק ראשון, לפעמים, גם בעירובין קרה כמה פעמים, אנחנו למדנו בכמה פעמים, שלפעמים הייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ופשוט לא ידוע בדיוק על איזה מקרה הם חלקו. הייתה מסורות שונות על מה בדיוק הייתה הוויכוח ביניהם. אוקיי? אז עכשיו, מה הם אומרים כאן? דתניא. איך אנחנו יודעים, וזה מופיע המון דרך אגב, שרבי שמעון בן אלעזר הוא זה שטוען לעומת דעה רווחת שבית שמאי ובית הלל לא חלקו על מה שאנשים חושבים, אלא חלקו בעניין אחר. אז רק מבחינת המבנה, מה שיהיה, רבי שמעון בן אלעזר יטעון שבית שמאי ובית הלל חלקו במקרה ספציפי, על זה הלכה משנתנו, ורבי יהודה בשם שמואל דווקא דיבר על שיטת חכמים, שבעצם בית שמאי ובית הלל לא חלקו בנושא הזה, אלא בעניין אחר, אוקיי? לא עניין אחר, זה אותו עניין, זה פשוט הפרטים שונים. אוקיי, אז עכשיו, מה אומר רבי שמעון בן אלעזר? לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המפוזרים שבשדות, שאין מביאים. כאילו כולם הסכימו, אוקיי? ובזה עשיתי טבלה. אוקיי? לאלה שנכנסו באיחור, אולי אני אתן שתי דקות של רקע, כי חבל, אנחנו ממש בפנים, בתוך המשנה. במשנה כתוב שיש עניין, ודיברנו על זה, לא ברור בדיוק מה האיסור. האם זה עניין של מוקצה? האם זה עניין של מאמר שהוא אוסף, כאילו העניין שהוא מביא עצים מבחוץ ומהשדה. האם הבעיה שהוא אוסף בערימה, כאילו עושה ערימה, או האם העניין שהוא נראה כמגבר לצורך מחר, זה נראה כאילו הוא עוסק לצורך מחר, וזה יותר בעיה שנראה ולא ממש איסור מלאכה. אוקיי, עכשיו, אז לפי המשנה מה כתוב, פשוט נחזור למשנה. מביאים עצים מן השדה, מן המכונס. אפשר להביא מן השדה אם הם כבר בערימה. עכשיו, אז או שזה מאמר וזה כבר מאמר, זה כבר מאומר, זה כבר בתוך הערימה, ולכן הם בעיה. או שזה מוקצה, ובעצם הם כבר מכונסים, ולכן ברור שאם הוא כינס אותם, שהוא חשב עליהם שהוא רוצה להשתמש בהם, לכן הוא כינס אותם. אבל אם הם מפוזרים בשדה, ברור שאסור. כי הוא לא כינס, ואו שיהיה מאמר, או שנראה שהוא עוסק לצורך מחר, או שאין דעתו עליהם, כי משהו שנמצא בשדה, אולי גנבים יבואו, אולי יקחו, כל מיני אפשרויות, ולכן אין דעתו עליהם להשתמש בהם ביום טוב, או שהם מוקצה, או שוב. ומן הקרפף, אבל אם הם באזור מוסגר, אוקיי? אז אפילו מן המפוזר מותר. אפילו אם הם מפוזרים, כי הם כבר בתוך שטח שמסומן וכנראה דעתו עליהם, או שאפשר להגיד אין בעיה של מאמר שם, או שהוא לא נראה כמעסק, זה כבר טיפה יותר קשה להסביר למה בדיוק שם מוקצה יותר הדעה הכי נכונה או תואמת לשם. עכשיו, אז אם כן, שוב, רבי יהודה אמר בשם שמואל שאין מביאים עצים אלא מן המכונסים שבקרפה. חייב להיות מכונס, זה דווקא תואם את השיטה שזה מאמר, נכון? כי דווקא רק אם זה מכונס, אבל אם מפוזר בקרפה זה לא טוב. זה מניגוד למשנתנו. אז עכשיו, מה אומר רבי שם בן אלעזר? לא נחלקו בית שמיים ובית הלל על המפוזרים שבשדות. אוקיי, עשיתי גם טבלה לגבי כל העניין הזה. זה, הנה איפה שכתוב כולם מסכימים במחלוקת. אוקיי? כולם הסכימו, גם בית שמאי, גם בית הלל, שאם זה מפוזר בשדה, אז אין מביאים. ברור לכולם שאין מביאים. ועל המכונס שבקרפף שמביאים. גם מה שמכונס בקרפף, כולם מסכימים שמביאים. על מה נחלקו, איפה יש להם מחלוקת? על המפוזרים שבקרפף ועל המכונסים שבשדות. שבית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא. ואז יוצא שמשנתנו תואמת את השיטה של בית הלל, שדווקא במפוזר שבקרפף, כן אוספים, נכון, מותר להביא, אוקיי? כי על זה הם חוקים. אבל מה אומרים חכמים לעומת זאת, אוקיי? וזה תואם את משנתנו. עכשיו, חכמים אומרים שכולם מסכימים שאם זה מפוזר גם בשדה, גם בקרפף, כולם מסכימים שאין מביאים. ואם זה מכונס בשדה, גם אין מביאים, אוקיי? רק, יש מחלוקת רק באיזה מקרה, אם זה מכונס בקרפף. עכשיו, אם זה מכונס בקרפף, בית שמאי אומרים, גם זה אסור. בית שמאי אסורים בכל מקרה. אבל בית הלל אומרים, מכונס שבקרפף, מותר. וזה תואם את מה שרבי יהודה אמר. כי תסתכלו, מה אמר רבי יהודה בשם שמואל? אפשר גם להסתכל כאן בדף. הם אמרו אין מביאים עצים, אלא מכונסים שבקרפף. רק במקרה הזה מותר, בכל שאר המקרים, שלושת המקרים האחרים, אסור. גם לפי בית שמאי, גם לפי בית הלל, ורק במקרה הזה התיר בית הלל. אוקיי? ולכן יש שתי מסורות איך להבין את זה. רבי יהודה בשם שמואל הלך בניגוד למשנתנו, אבל כפי שיטת חכמים, במשנתנו לקח את הדעת היחיד של רבי שמעון בן אלעזר, שהם נחלקו גם במפוזרים שבקרפף וגם במכונסים שבשדה. אוקיי? יש כמה אפשרויות להבין למה חכמים חושבים שמפוזרים בכל מקרה אסורים ומכונסים שבשדה גם אין מביאים. אוקיי? אולי יש בגלל, יש לגזור, אולי כל מה שבשדה יש לחשוש שמה נגנבו ולכן אין דעתו עליהם. זה תלוי לפי מה הם חשבו האיסור ולכן למה גזרו בכל המקרים האלו. אוקיי, לפי חלק זה ממש איסור מלאכה, לפי חלק זה גזרה, אוקיי, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל שתבינו שיש כמה אפשרויות, תלוי איך אנחנו מבינים את האיסור, איך הבינו את שיטת חכמים גם. אוקיי, אז לכן יוצא ששוב, משנתנו דעת יחיד, רבי שמעון בן אלעזר, רבי יהודה אמר בשם שמואל, הולך בכיוון אחר, לפי חכמים, ולכן הוא רק מתיר במקרה שהעצים הם מכונסים בקרפף, אבל אם הם מפוזרים בקרפף, זה אסור. אוקיי. עכשיו, לחלק השני של המשנה. אז בואו נחזור שנייה לחלק השני. עכשיו אומרים איזה קרפף, איזו קרפף, ואיזו קרפף ששם אנחנו מתירים, שוב לפי משנתנו, אפילו מן המפוזר, שלא לפי משנתנו מן המכונס. אז איזה סוג של כפף, על מה מדברים? אז רבי יהודה אומר כל שסמוך לעיר, ורבי יוסי אומר כל שנכנסים לו בפותחת, זאת אומרת במפתח, יש צריך להיות מפתח, ואפילו בתוך תחום שבת. אוקיי? עכשיו זה לא בדיוק מובן מה הכוונה כאן. אז עכשיו הגמרא תשעה. אמר רבא, סליחה, שכחתי, אנחנו לא מגיעים לזה ישר. קודם יש משהו אחר. אמר רבא, עלי קנים ועלי קפנים, אף אגב דמחמפה להו אומות בי, כיוון דאי מידלה, היא מדלה זיקה מבדר להו, כמפוזרים דמי. מה קורה כאן? אם יש עלי קנים או עלי קפנים, אוקיי, שהם מאוד קלים, אוקיי? אז אף אגב דמחמפה להו, אפילו אם הוא אוסף אותם, אוקיי? הוא מוטווה, ושם אותם, וכן, הושיב אותם שם. ולכן, בוא נגיד, אין בעיה שם האמר, אין בעיה שנראה כמעשה, אין בעיה שם מוקצה, כי הוא כבר שם אותם בצד. אבל כיוון דאי מדלי זיקה מבדר להו, אם יבוא רוח, יעיף אותם. זה ששמתי בערימה זה לא עוזר לדברים כאלה. דברים שהם מאוד קלים, בא רוח, מעיף אותם לגמרי. אז מה אנחנו אומרים? הם כמפוזרים דמי ואסורים, אוקיי? הם אסורים, אסור לאסוף אותם כי יכול להיות שיבוא הרוח, ואז או שהוא יצריך לאסוף אותם שוב, או שהם לא מוקצה כי הוא לא יוצא דעתו מהם, כאילו הוא בעצם חשב שאני לא אשתמש בהם, כי מי אומר שהם עדיין יהיו בערימה הזאת מחר? ולכן, ואסורים. ועת נחמנה מאתמול עלי הוא שפיר דמי, אבל אם הוא שם כלי עליהם, אוקיי, כדי לשמרם באותו מקום, אז כבר מותר. אבל בלי כלי, והוא סתם שם אותם בערימה, זה לא עוזר כלום, כי הם יכולים לעוף. עכשיו מגיעים לאיזו כפף. אי בא אליהו, יש לשאול. הכי כאמר, אוקיי? מה המחלוקת שלהם? אז כשרבי יהודה, עכשיו כאן עשיתי טבלה, אוקיי? רבי יהודה לא התייחס בכלל למפתח, נכון? הוא רק אמר כל שסמוך לעיר. עכשיו הם מנסים להבין אבל, מי מקל כאן, מי מחמיר, מה יש? כי מצד אחד, רבי יוסי מכניס את עניין המפתח. מצד שני, הוא גם אומר, אפילו בתוך תחום שבת. זאת אומרת, לא צריך שזה יהיה סמוך לעיר. מספיק אם זה רחוק יותר מהר, אוקיי? לא הייתם כשדיברנו מה זה בדיוק סמוך לעיר, או שזה 72 שליש המה שלומדים מתחום שבת, או שזה חצי תחום שבת, שזה 2,000 ממה, או רשי אומר סמוך לעיר ממש, שזה ממש קרוב, לא ידוע בדיוק מה המרחק, אבל ברור שזה לא עד תחום שבת, אוקיי? אז זה שהוא אומר אפילו בתחום תחום שבת, הוא נותן לנו יותר מקום, כן? לשחק, מצד שני הוא מכניס עניין שיש צורך במפתח. אז עכשיו שתי אפשרויות להבין. כל שסמוך לעיר, אומר רבי יהודה, והוא דעיד לפותחה. היה כל כך ברור לרבי יהודה שצריך מפתח שהוא אפילו לא הזכיר את זה, אוקיי? ולכן צריך לפי רבי יהודה לפי אפשרות ראשונה, גם סמוך לעיר וגם מפתח, אוקיי? ואת הרבי יוסי למאמר, כיוון דעיד לפותחה, אפילו בתור תחום שבת נמי. אוקיי? ואז בעצם בוא נעשה טבלה, עשיתי טבלה כבדה אני חושבת עכשיו אולי כדאי אפילו לסדר את זה בדרך אחרת. יש את רבי יהודה לפי אפשרות ראשונה והוא אומר בעצם צריך גם מפתח, אוקיי? גם מפתח וגם סמוך לעיר, אוקיי? ובא רבי יוסי להגיד בגלל שיש מפתח, אוקיי? לא צריך סמוך לעיר, אוקיי? זה שזה סמוך לעיר לא משנה. ברגע שיש מפתח, זה כבר משתמר, נכון? כאילו, מה זה סמוך לעיר? מה החשיבות? כנראה בגלל שזה סמוך לעיר, אז דעתו עליו, נכון? כי, אבל הוא אומר, ברגע שיש מפתח, ברור שדעתו עליו, אוקיי? ולכן המרחק לא משנה. אז זה אפשרות ראשונה. או דילמה, הכי כאמר, כל שסמוך לעיר... בין דילי לפותחה, כן? מה הזכיר רבי יהודה? רבי יהודה רק הזכיר סמוך לעיר. סמוך לעיר בלבד צריך, נכון? לא צריך יותר מזה. אין צורך במפתח, כן? ואת רבי יוסי למאמר, אפילו בתוך תחום שבת, בדווקא דילי לפותחה, כן? אז דבר ראשון, רבי יוסי אומר, אפשרות ראשונה, יכול להיות רחוק, נכון? בתנאי
שיש מפתח.
אוקיי? זה דבר ראשון שהוא אומר, ובכך הוא מקל מרבי יהודה, נכון? או, אוקיי, אבל לילה פותחת אפילו סמוך לעיר נמי לו. אוקיי?
אבל אפשרות שנייה זה צריך מפתח, כן? בוא נגיד זה ככה, כן, יכול להיות רחוק, הראשון זה יכול להיות רחוק בצנאי שיש מפתח, אבל קרוב לא עוזר, כן, ברגע שאין מפתח. אוקיי, במילים אחרות, מה אומר רבי יוסי לפי זה? הוא גם מחמיר וגם מקל, כן? במקרה ראשון הוא מקל ואומר, ברגע שיש מפתח זה יכול להיות רחוק, לא צריך להיות סמוך לעיר. מצד שני, אם זה קרוב ואין לו מפתח, כמו שרבי יהודה התיר סמוך לעיר, נכון? רבי יהודה אמר שמותר סמוך לעיר ולא צריך מפתח, הוא אומר לו זה לא עוזר. בכל מקרה, רבי יוסי מצריך מפתח. ורבי יהודה לא מצריך מפתח, אבל הוא כן מצריך סמוך לעיר. אז יוצא שזה לכולה, והשני לחומרה, אוקיי? אז זה לא עניין האם הוא מחמיר או האם הוא מקל, הוא פשוט אומר קריטריונים אחרים. יש צורך במפתח, ואז אין צריך קריטריון של סמוך לעיר. ולרבי יהודה רק סמוך לעיר. אוקיי? אז לא ברור, כאילו הם שואלים, האם זה ככה? האם זה... פי אפשרות הראשונה, שרבי יהודה מצריך גם מפתח וגם סמוך לעיר, ובא רבי יוסי להגיד, או מפתח או סמוך לעיר, לא צריך את שניהם, אוקיי? ואז הוא מקל, אוקיי? כאילו הוא אומר, ברגע שיש מפתח לא צריך סמוך לעיר, אבל אם יש מפתח, אז גם סמוך לעיר מותר, אוקיי? אז בעצם הגמרא אומרת ככה, תשמע, בוא נלמד, מלשון המשנה, מדקתני, מזה שכתוב במשנה, רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת, שמע מינה רבי יוסי תרתי לכולה כמה. Okay, בגלל שהוא אומר את הלשון, כל שנכנסים לו בפותחת, זה נשמע, כל שכן ואפילו, כאילו הלשון הזה נשמע שהוא מקל משני כיוונים. ולכן הוא בעצם אומרים שרבי יוסי, האפשרות הראשונה היא נכונה, שבגלל שיש מפתח לא צריך סמוך לעיר, או אפשר סמוך לעיר בלי מפתח. אוקיי, שמקל בשני דברים. ואז הגמרא קובעה, אמר רב סלה, אמר רבי ירמיה, הלכה כרבי יוסי להקל. כן, ולכן, טוב, לא ברור בדיוק מה הכוונה כאן. כי הלכה כרבי יוסי להקל, הגמרא אמרה לפני דקה, שבעצם מזה שהוא אומר את זה ככה, אפשר ללמוד ששני לקולות, נכון? שהוא מקל בשני כיוונים. ברגע שאומרים, הלכה כרבי יוסי להקל, לא ברור עם הכוונה. כפי הלשון הראשון, או כפי הלשון השני, לפי אפשרות ראשונה. כן? לא ברור ב-100%, אבל רוב המפרשים אומרים שכנראה הוא בא להקל על רבי יהודה, וזה האפשרות הראשונה שראינו בכלל. אוקיי? שבעצם בגלל שיש מפתח לא צריך סמוך לעיר, או אפשר סמוך לעיר בלי מפתח. ובעצם הוא בא להקל על רבי יהודה. אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים למשנה חדשה. אין מבקעין עצים לא מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, ואין מבקעים לא בקרדום ולא במגירה ולא במגל ולא בקופיץ. אוקיי. קודם הם אומרים, אסור לבקוע עצים, אסור לקחת קורות מהבית, אוקיי? ולא מן קורה שנשברה ביום טוב. כן, למדנו את זה גם בשבת. כן, אם זה נשבר מה הבעיה? זה מוקצה. כי היה מוכן מלפני יום טוב, כאילו היה בשימוש, ולא חשבנו, אני אשתמש בזה להסיק את התנור שלי. ברגע שזה נשבר, זה כבר לא מן המוכן, לא היה מוכן מאתמול, ולכן אסור. עכשיו יש משהו מוזר, עכשיו המשנה ממשיכה ולהגיד שכשמבקעים אסור להשתמש בכלים מסוימים. אבל הרי אמרנו בהתחלה שאסור לבקע את העצים האלה. אז אחר כך נראה בגמרא, זה בדיוק יהיה השאלה הראשונה של הגמרא. אבל עכשיו מבארים שכשמבקעים קורות ביום טוב, אסור להשתמש בכלים מיוחדים למלאכה הזאת, אוקיי? שזה קרדום, מגירה, מגל, קופיץ, אוקיי? אני חושבת ש... אולי יש תמונות כאן? יש כל כלי וכלי. שנייה. יש תמונות?
יש כמה תמונות.
כן, יש כמה תמונות.
מגירה ומגל.
אוקיי. מגירה זה סול, אוקיי? אז אפשר לראות כמה דברים כן, מזמן. מגל זה סיקל, כן, עם ה... כן, ה... ככה. כן, אלה שבצורה עגולה בעצם. כן, הקרדום זה אקס, אוקיי? וקופיץ, למדנו, נכון מה קופיץ? זה שהטבח משתמש בו המאוד גדול, ששם שברו את העצמות, אם שוברים עצמות, אם משתמשים בזה, זה סכין מאוד גדול של הטבח. אוקיי? טוב, אז אסור להשתמש בכלים האלו, אוקיי? כי אלו נחשבים כלי אומן, אוקיי? וכלי אומן אפשר להשתמש בו ביום טוב. זה אולי מזכיר לנו מה שלמדנו על כל העובדים דחול. כן, שזה זה קטגוריה שכבר, אם משמשים בזה, זה נראה כמעשה שעושים ביום חול. עכשיו הגמרא אומרת, והאמרת רישא אין מבקים כלל. הרי כתוב שאין מבקים, אז מה פתאום מתחילים להגיד שכן מבקים, אין מבקים עם הכלים האלו, אבל ממש מה שמותר עם כלים אחרים? אמר רב יהודה, אמר שמואל, חיסור מחסר והכי קטן. זה פטנט שכשיש משניות שלא מובנות או ברייתות, הרבה פעמים אומרים, חסרים מילים כאן שעושים את המעבר, כן, the transition. הטרנזישן חסר כאן, אוקיי? והכי קטן, אין מבקעים מן הסבר של קורות, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, אבל מבקעים מן הקורה שנשברה מערב יום טוב, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה מקורות, כן, שנשברו ביום טוב, או שעדיין נמצאים במקומם, אבל אם נשבר מערב יום טוב, כבר זה מותר. וכשהם מבקעים, אין מבקעים, לא בקרדום, ולא במגע, ולא במגירה, ולא, אלא בקופיץ. וכאן מוזכר, אלא, סליחה, אני בלבלתי, אני הסברתי את זה לא נכון. דווקא בקופיץ מותר, אוקיי? דווקא בקופיץ מותר, זה לא בדיוק נחשב כלי אומן, כן? זה לא ממש כלי אומן, כי משתמשים בו לחתוך בשר.
כלי אומן, אבל לא לצורך הדבר הזה.
נפעה, יפה, אולי אפשר להגיד את זה ככה, יפה, שזה כלי אומן אבל לא לצורך חתיכת עצים, יפה. וכל השאר זה יותר לצורך חתיכת עצים, למרות שמגל זה בדרך כלל שתמשו בו לקצירה, לא בדיוק לחתוך עצים. אז קצת קשה להגיד. רשי אומר, סתם קופיץ הוא סכין של קצבים, דומה לקרדומות שלנו, שאינן כלי אומן. ויש שעושים בו שני ראשים, והשני דומה קצת לקרדום, האוכבות כדי שמין המינה אומרים סתם אליו למלאכת אומן. כן, אומרים כנראה, זה כמו אם אני הולכת לחנות לקנות בשר. אז הם חותכים בשר, כן, עם בוא נגיד סכין גדול, אבל יש לי סכינים כאלה גם בבית שלי, כן? הסכינים שיש להם, יש לי דברים די דומים בבית שלי. אז זה לאו דווקא שזה סכין כל כך מיוחד שרק לטבחים יש, אלא זה משהו שאנשים גם משתמשים בהם בבית שלהם.
היה לי מחשבה שאולי כל הסכינים האלה זה דווקא למלאכה שעושים בחוץ.
והסכין זה למלאכה שעושים בפנים. יפה.
כן, הקופיץ זה רק משהו...
יפה, אולי אפשר להסביר את זה ככה. יפה.
כי הוא המחנה המשותף שלהם.
נכון. כן, הם אלו בשדה, וזה בפנים, וגם כל הכלים האלה שמשמשים בהם בחוץ, זה למלאכות שבדרך כלל אסורות ביום טוב. לחתוך בשר זה מותר ביום טוב, כי שוחטים ביום טוב, וכן, עושים את כל זה, אז אולי גם זה. אוקיי. כאילו זה כלי ששימושי ביום טוב בכלל, שמותר שימושו ביום טוב, אפילו לאומן, כן? אפילו הטבח יכול להשתמש בזה כשהוא שוחט או... אוקיי. אז עכשיו, מה הם אומרים בעצם? אז אותו דבר, כן? אבל כאן כתוב, וכשהם כשהם מבקעים, כן? אז אפשר לבקע עצים שנשברו מערב יום טוב. תנדינה מהאחי, חיזוק גם בברייתא, אין מבקעים עצים לא מן הספר של קורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, לפי שאיננו מן המוכן. אוקיי? ואז ברור שהעניין הוא שאיננו מן המוכן, וברגע שאומרים שזה איננו מן המוכן, ברור מכאן שאם זה כן מן המוכן, כי זה נשבר מערב יום טוב, אז ברור שמותר. ולא בקרדום. אמר רב חנינא בר שלמיא, עכשיו נראה את אותה סוגיה פעמיים עם וריאציה קצת שונה. אוקיי? אז זה מתחיל ככה. רב חנינא בר שלמיא אמר משהו משני רב. אוקיי? במקרה הראשון הוא אמר ככה, בנוסח הראשון. לא שנו אלא בנקבות שלו, okay? הוא מתייחס לקרדום. כשמדובר שהקרדום אסור, מה אסור בקרדום? רק הנקבה שלו, אבל בזכרות שלו מותר. Okay? מה זה אומר בנקבה בזכר? יש שני צדדים, אוקיי? הנה יש תמונה, okay? לקרדום עם שני צדדים. יש את הצד שחותכים עם זה, נכון? ויש את הצד של הבית יד, שגם זה אפשר לחתוך בו, אבל זה כבר, כן, לפעמים לוקחים סכום ומשתמשים בצד השני לצורך מסוים, אוקיי? אז הם אומרים, כשמדובר בקדום שאסור, רק בנקבה שלו, שזה החלק העיקרי שלו, לא יודע למה דווקא זה קוראים נקבה, ולשני קוראים זכר. אבל זה הנקבה שלו, אבל בזכר שבו, כראינו בעבר שיש כלים שקוראים לחלק מסוים זכר ונקבה, שם הם נכנסו זה לזה, ולכן אחד זכר, אחד נקבה. אז כאן אומרים, אבל בזכר שלו, אוקיי, מותר. דווקא בצד השני שלו מותר להשתמש בו. אז אומרים, פשיטה, בקופיץ קנן. הרי פשוט שמותר, כי זה דומה לקופיץ, וכבר אמר שמותר בקופיץ. אז אומרים, לא, היו צריכים להזכיר את הלמה, מהו דתמה הנמי לקופיץ לחודי? אבל קרדום וקופיץ הם אמיגו דהייגיסה אסור, הייגיסה נמי, אסור כמה שמלה. מה זה בא ללמדנו? הרי אם זה ממש כמו קופיץ, אז ברור שזה מותר, אבל אומרים לא. אולי אם חושבים, בגלל שבצד השני של אותו כלי יש קרדום, כן? ובצד הראשון יש קופיץ, או לא משנה צד ראשון, צד שני, אבל האם מותר לשמש בצד הזכר שבו? אז היינו חושבים אולי, אולי אסור לי בקופיץ כזו, בגלל שבצד השני זה קרדום, ואנשים יראו אותי משתמש בכלי, לא ישימו לב אם בדיוק אני משתמש בצד זה או אחר. ובסוף הם אומרים לא. זה בא ללמדנו אפילו מותר להשתמש בצד השני של הקרדום שנראה כמו קופיץ, למרות שזה חלק מהקרדום, מותר דווקא לבקע בו. זה אפשרות ראשונה להבין את רווחים אינה. ואיקה דמאן אלה הספר, יש כאלה שאומרים לו, הוא אמר את דבריו על העניין של הקופיץ. כשכתוב בקופיץ מותר, כן, אלא בקופיץ, אמר רב חנינא בר שלמה, משמעית הרב, לא שנו אלא בזכרות שלו. בקופיץ רק מותר צד הזכר שלו, אבל בנקבות שלו, אבל אם יש קרדום בצד השני של הקופיץ, אז אסור. אז אומרים, פשיטה, הרי זה פשוט, כי כתוב לא בקרדום, אז ברור שאי אפשר לשתמש בצד השני שלו. בקרדום צנא, אז מהו דתמה הנמי לקרדום? אבל קופיץ בקרדום, הם אמיגו דהייגיס השארי, הייגיס הנמי השארי, כמה שמלה. אולי היינו חושבים שהצד השני של הקופיץ, שהוא קרדום, אולי מותר כי זה שייך לקופיץ, כי זה הצד השני של הקופיץ, כן? אולי היינו חושבים שמותר, ועל הלמדנו, לא, אם זה הצד השני נראה כמו כמו קרדום, אז דווקא אסור, אוקיי? יוצא מזה, אותה מסקנה, אין הבדל במסקנה, כי במסקנה מה יש? יש כלי שהוא חצי קופיץ, חצי קרדום, ואומרים שהחלק שהוא קופיץ מותר, החלק של הקרדום אסור. אוקיי? זה לא משנה מה בצד השני שלו, אוקיי? וזה בעיקר המסקנה, זה רק עניין על מה הוא אמר את דבריו. ומה הייתה המהו דתמה? האם הוא חושב שנתיר את הקרדום ששייך לקופיץ, או האם נחמיר על הקרפית ששייך לקרדום, אוקיי? לא, בסופו של דבר המסקנה היא אותו דבר. אוקיי, משנה אחרונה להיום, נתחיל את המשנה, נתחיל את הגמרא, אבל את ההמשך של המשנה, כאילו נדון בו מחר. בית שהוא מלא פירות ונפחת, נוטל ממקום הפחת, רבי מאיר אומר, אף פוחת לכתחילה ונוטל. אוקיי, יש בית שהוא בעצם נעול, ואין גישה לתוך הבית, אוקיי? והוא מלא פירות. עכשיו נפחת, ביום טוב, נוצר פתח, אוקיי? כאילו איכשהו חלק מהבניין נפל, אוקיי? הקיר, הלבנים, בואו נגיד, נפלו. הוא יכול לקחת ממקום הפחת, אוקיי? הוא מכניס את ידו לאיפה שכבר הלבנים לא נמצאים, כן, הם נפלו. הוא מכניס את ידו ולוקח משם פירות. רבי מאיר אומר, אף פוחת לכתחילה ונוטל. מותר לו דווקא להוריד לבנים, כן, ולכאורה, ונראה מיד, כאילו, לסתור מהבניין ולקחת. אוקיי? עכשיו שוב, כמו המשנה שראינו בתחילת העמוד, לא ברור בדיוק מה האיסור כאן ומה העניין. אוקיי? האם הבעיה כאן שהפירות הן מוקצה? למה הן מוקצה? כי הן בתוך בית נעול שאין גישה לבית עכשיו. אין גישה לבית ביום טוב, כי כדי להגיע לבית צריך לסתור את הבית, וזה אסור לעשות. אז האם העניין כאן הוא צריך בעצם, האם הוא יקצה דעתו מהם, ויוצא לפי המשנה לפי שתי הדעות, בגלל שזה פירות, והם שימושיים ביום טוב, לא משנה שאין לנו גישה להם, ברור שהוא לא יקצה דעתם מהם, הרי הם פירות, פירות שהם מיועדים לשימוש. אז זה שלא היה גישה טכנית כדי להגיע, זה לא אומר שהוא לא חשב על הפירות האלה להשתמש בהם. אוקיי? הם רשי אומר, ולא אומרים המוקצים מחמת איסור הם, דאין יכול לפחתו בשבת, ואז יח דעתו מנהיו. כן, ולכן הוא יח דעתו, לא אומרים את זה. דכיוון דלא הווה פתיחתו איסור דאורייתא, זה מה שאומר רשי. בגלל שכדי להגיע להם, נכון שצריך לסתור את הבניין, אבל זה לא איסור מדאורייתא לסתור את הבניין, למה? אוקיי, צריך להסביר את זה ככה. נראה אחר כך בגמרא שמדובר בבניין שהלבנים לא מחוברים בטיט. אוקיי? איזה מין בניין? הם פשוט שמו לבנה לבנה בלי הטיט באמצע. ולכן יש איסור דרבנן לסתור את הבניין, אבל לא איסור מדאורייתא, ואז יוצא מזה לפי רשי, שבגלל שיש רק איסור דרבנן, אז כבר לא, זה לא נחשב שהקציתי דעתו מהם. זה מעניין. כי אנחנו היינו חושבים, בגלל שיש איסור דרבנן, אז גם הוא היה מקצה דעתו מהם. אוקיי? אני רק רוצה שנייה להסתכל. כן, יש שאלות אחרות שבעצם הרמב"ן אומר שאפילו אם יש איסור דאורייתא בסתירת הבניין עדיין אין הפירות מוקצה. אוקיי? כיוון שאף בזמן שאי אפשר היה לצלם, אוקיי? הם לא אסורים מחמת עצמם, הם רק אסורים מחמת הבית, ולפירות האלה אין שום, כן? הם לא אמורים להיות אסורים לשום סיבה. אוקיי? יש להתחיל לחשוב מה ההבדל בין זה לבין העצים. כן? אם נגיד שהעצים זה היה איסור מלאכה מאמר, אז למה? לא, אבל זה דווקא, לא, זה לא עניין. אם נגיד שהעצים היו מוקצה, לא, גם זה, זה שונה. כאן יש איסור מלאכה שמונע ממני להגיע לפירות, אבל אין שום איסור בפירות עצמם. כן? אז כל השאלה, האם, אם יש איסור מלאכה, האם הקציתי דעתו ממה שבפנים, או האם לא קשור, פירות תמיד מותרים, זה לא שיש מוקצה בפירות, רק בגלל שהם במקום שאין גישה עליה. אז עכשיו שואלים, עמי וכס סתר אוהלה, אוקיי, עכשיו רבי מאיר שמתיר לפחות את הבניין, איך הוא מתיר לפחות את הבניין? הרי הוא סותר אוהל. אמר רב נחומי ברדה, אמר שמואל, באוויר את זה לבנה, מדובר בלבנים שהם אחד זה על זה, הרימה של לבנים, אבל אינם מחוברים. אז שואלים, איני, האם זה באמת נכון? והאמר שמותר לסתור כזה בניין? והאמר רב נחמן, הנה לבנה דאייתור מבניינה, שרי לטוטלינה בשבתא, הועיל בחזה למזגה עליי. קודם הוא אומר, לבנים שנשארו מבניין, הם מותרים בצלצול בשבת. למה? בגלל שאפשר לשעון, להשעין את עצמו עליהם. כאילו יש להם צורך אחר. אבל שרגין הוא ודאי אקצית. אבל אם הוא סידר אותם מחדש, כאילו כמו לבנות בניין, הוא מסדר אותם, אוקיי? אז ברור שהוא יקצה דעתו מהם ומשתמש בהם לבניין, ולכן הם עשויים בצלצול. אז איך רבי מאיר מתיר לסתור בניין כזה? הרי הם מוקצה גם, הלבנים האלו הם מוקצה. אמר רבי זירא, ביום טוב עברו אבל לא בשבת. דברי רב נחמן נאמרו בשבת, בשבת הם מוקצים לגמרי. אבל ביום טוב התירו משום שאני רוצה להגיע לפירות, ושוב זה אוכל נפש, כן? שוב זה עוד מעלה את השאלה איזה מלאכות מותרים משום אוכל נפש, ומה אפשר לדחות משום אוכל נפש. האם כאן מדובר רק על איסור מוקצה, או אם מדובר על איסור סתירה, כן? כאילו האם כל פעולה מותרת ביום טוב? ואז זה צריך להגיד, כאילו מה בדיוק הוא מתיר כאן, אוקיי? אז כנראה זה עניין שזה לא מוקצה בגלל שהוא מטלטל לצורך יום טוב, ולכן ביום טוב מותר. תני נמי האחי, יש גם ברייתא לחזק את העמדה הזאת. רבי מאיר אומר, אך פוחת לכתחילה ונוטל ביום טוב. כתוב ספציפית שהוא עושה את זה ביום טוב, נכון? שביום טוב מותר לו. אוקיי, במשנה שלנו רק כתוב, פוחת לכתחילה ונוטל, אבל הוא לא אומר שזה דווקא יום טוב. כן, יש הרבה בלבול כאן בין איזה משניות מכאן הן ביום טוב ואיזה בשבת, כן? אז אומרים כאן, בברייתא מופיע ביום טוב, אמרו, אבל, סליחה, ביום טוב אמרו, אבל לא בשבת. כאילו בסוף הברייתא כתוב, דבריו מתייחסים רק ליום טוב, אבל לא בשבת. אמר שמואל, חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע. האמת היא, אולי נפסיק כאן, כי זה בעצם תחילת, זה הסוגיה שממשיכה למחר, אז אולי נפסיק כאן להיום ונתחיל מחר מהחותמות האלה. אוקיי, טוב.